לתת את השיעור והתייעצתי, ובסופו של דבר קיבלתי על עצמי שהיות ואנחנו נמצאים בחודש שלקראת הפסח, לדבר באופן אחר ממה שתמיד אני משתדל לדבר לציבור של נשים, של אמהות, וכיצד כיצד מכינים את הפסח. אנחנו בתהליך של חזרה לארץ ישראל, ויציאת מצרים, היציאה מן המצרים, היא כבר כתובה בתורה בספר שמות בפרשת קדש. פרשת קדש אנחנו אומרים כל הזמן כאשר אנחנו מניחים את התפילין, לפחות זה מנהג הספרדים לעשות את הדבר. אבל בפרשה הזאת נאמר ככה, התבונן רגע אחד, וידבר השם למשה לאמור, קדש לי כל בכור פטר כורכם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא. ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים, כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה ולא יאכל חמץ. על מה מדבר משה? משה רבנו מדבר אל העתיד. הוא מלמד את עם ישראל עבור הזמן שכאשר יגיעו לארץ ישראל. שימו לב, היומר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים, כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה ולא יאכל חמץ. היום אתם יוצאים בחודש האביב, והיה כי יביאך השם אל ארץ הכנעני והחיתי והחיבי והאמורי והחיבי והיבוסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש, ועברת, כן, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. אז על מה מדבר משה? הוא מייעד את כל הלימוד הזה לעם ישראל, לכשעם ישראל יגיע אל ארצו. ממשיך משה רבנו ואומר, שבעת ימים תאכל מצות, וביום השביעי חג לאדוני, מצות ירחל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שאור, בכל גבולך. והגדת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. מה זה בעבור זה? בעבור הזמן הזה שאתה תהיה בארץ ישראל, עשה לי השם בצאתי ממצרים. כלומר, והגדת לבנך, יש לך להגיד אל הבן. הבן, לבנך, זה הדורות. הדורות, עם ישראל הוא עם נצחי, ומתוך שהוא עם נצחי אנחנו צריכים לבנות את הנצח. אז משה רבנו בעת יציאת מצרים, כאשר הוא נמצא במדבר, הוא כבר מלמד את עם ישראל שכאשר בני ישראל יהיו בארץ, הם יספרו את סיפור יציאת מצרים אל הבנים, הבנים והבנות כמובן, שזה טוב. הבנים והבנות מבחינת הנצח, מבחינת האחיזה בנצח, מצד זה שאנחנו צריכים להיות מתעדים את החירות הזאת, את היציאה ממצרים. ידוע דבר אחד, שבכל חג וחג יש יסוד גדול מאוד, שהוא שאנחנו כל הזמן אומרים בימים ההם בזמן הזה. זה כפשוטו. וכל חג וחג, אם בחגים שהם דרבנן, כל שכן בחגים שהם מן התורה, שזה לא מאורע היסטורי שאנחנו צריכים לזכור אותו בשביל לתת לעצמנו איזה הרגשה שאנחנו אומה מצד ההיסטוריה המשותפת שיש לנו. ובכלל לא זה. כל מאורע שהוא שכזה, כמו שליל התקדש חג, חוזרת אותה קדושה שהייתה ביציאת מצרים, והיא מאירה. יש אפשרות לכל יהודי, במידה והוא יתקדש מספיק, לחזור אל רוח הקודש, שרוח הקודש היא לאה שהייתה מצד ההתעלות של כלל האומה כולה. יש הנשמות מאירות בצורה ממשית. יש הלכה שהרי אנחנו צריכים לשתות 4 כוסות. נכון? יש כאלה שמחמירים וגם שותים 5 כוסות. הפוסקים שואלים שאלה, מדוע? איך אפשר לשתות 4 כוסות? הרי יש סכנה שמה אדם משתכר? לא. ליל שימורים הוא לשם. באותו לילה אנחנו שמורים. זה נפקא מינה להלכה גם בהרבה בחינות. באותו לילה אנחנו שמורים. יש הערה, לא הערה, אלא הערה באלף, שחוזרת ומאירה על נשמותינו, ובזה אנחנו שמורים. לכן אותו לילה הוא מיוחד במינו. לכן אנחנו צריכים שלא לפספס אותו. גם מבחינה כללית וגם מבחינה פרטית. לכן אני אשתדל לתת לכם איזה מבט כלשהו בעניין הכלל ובעניין הפרט, באופן שאנחנו נצא עם משהו, משהו כלשהו. הרי ידוע שיש 5 לשונות של גאולה. יש הוצאתי, הצלתי, גאלתי, לקחתי והבאתי. ועל ההבאתי הזה, הרי הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לאן? הוא מביא אותנו לארץ ישראל. ובזה שהוא מביא אותנו לארץ ישראל, הוא מקיים למעשה את החזון של כל התורה כולה. ועל זה שוב פעם, כאשר משה רבנו בא ואומר לנו, והיה כי הביאך השם אל הארץ. אז זה שוב פעם המילה כי הביאך השם, כן? אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי. אחר כך בעבור זה, כפי שהסברתי, אז צריך והגדת לבנך ביום ההוא בעבור זה וכו'. אנחנו צריכים להתבונן. יציאת מצרים היא כל הזמן. היא תהליך שלא מפסיק. זה לא שכל תתוו בניסן אנחנו חוזרים ואנחנו אומרים הערב אל שימורים מול השם, ואז אנחנו נזכרים ביציאת מצרים. אנחנו כל הזמן ביציאת מצרים. מאז יציאת מצרים אנחנו בסרט נע של יציאה ממצרים. היציאה הזאת ממצרים היא עוברת דרך כמה נקודות ציון. אנחנו בארץ הזאת, אנחנו ממשיכים את הגאולה, ואת הגאולה ממשיכה דרך הדורות. אז כל דור יש לו אחריות על הדורות. השאלה היא שאנחנו נבוא ונאמר, מה אנחנו קטנים, מה אנחנו יכולים לעשות, ומה אנחנו יכולים לא ולא. כל אחד מישראל יש לו פה באותו לילה להתחבר אל כלל ישראל באופן מיוחד. כפי שאמרתי, כל נשמה מתנוצצת בצורה שאותה הערה מאירה בנשמתה של האישה או של הילדה, או בנשמתו של הילד או בנשמתו של האדם, והיא מאירה, והיא מאירה באופן שכל הנשמות כולם כמו נרות מתחברים ונהיים לאור גדול. תסתכלו בבקשה במה שנתתי לכם בצד. אתם רואים יש את המאמר חירותנו שהוא מאמר מקוטע ולאחר מכן תיקון וסבלנות, אבל בצד שמאל של הדף יש אותיות קטנות. זה לקוח משיחה של הרב צבי יהודה, והוא אומר את היסוד הזה, והוא יסוד מאוד גדול וחשוב, ייתן לנו להבין כמה דברים. על כן, יש בכוחה ליתן כוח חיים פרטיים לכל אחד ואחד מישראל. מה זה הבכוחה הזה? יש בכוחה של הממשיות של ויוציאנו השם אלוקינו. ליתן כוח חיים פרטיים לכל אחד ואחד ממקור הכלל, מתוך הכלל. כל אחד ואחד ממנו הוא פרט מהכלל, חלק מהכלל. זה לשונו של הרב צבי יהודה. עד שכל ציור פרטי, שימו לב, עכשיו בסיפור יציאת מצרים, למה זה כל כך חשוב לשתף כל אחד מאיתנו, כולל הקטנים לפי מדרגתם? ופה נאמר, עד כאשר אנחנו מספרים לעצמנו את הסיפור יציאת מצרים. הרי אגב, זה גם דבר שהוא לכאורה אבסורדי, אם אין לי עם מי לשבת אני צריך לספר לעצמי, נכון? למה? כי לכל אחד ואחד מאיתנו, בתוך שהוא מספר לעצמו את הסיפור יציאת מצרים, בעלו ציור, רושם על נפשו, שמה פועלת עליו היציאה הזאת, ההשתכללות הזאת של יציאת מצרים ההולכת ומתגלגלת בדור ובדורות. ומה זה עושה? אומר הרב, שורה שלישית, עד שכל ציור פרטי שבכל נפש יחידה, שימו לב איך מדגדק, שבכל נפש יחידה היא מוסיפה בו אור וחיי עולם לה ולדורותיך. כלומר, הציור הזה של נפשי, שבנפשי, שנחתם בנפשי, הולך ומוסיף על הציור של כל אחד ואחד מאיתנו, ועולה ציור אחד גדול של כלל ישראל כולו על אותו הציור של יציאתנו ממצרים. כל אחד ממנו הוא חלק של הכלל, הוא חוזר ובונה אותו. הפרט הזה שהתרשם בציור שלו האישי, האות שלו בתורה, חוזר ומשפיע על הכלל כולו באופן שהוא בונה את הכלל, כי הכלל לא יכול מבלעדיו. הכלל הוא לא יהיה כלל כולל לכולם לולא כולם משתתפים בו. אז עלינו לשתף ולצרף את כל הילדים כולם, לכן צריך להחזיק אותם ולתת להם, לחלק להם את הכליות ואת הכליות הללו ואת האגוזים ואת הסוכריות ולהחזיק אותם. ותכף אתם בחוכמתכם תדעו איך להחזיק אותם, על ידי קיום תורה ומצוות חוזרים ובונים ומקיימים את הכלל. בנייך בונייך, אל תקרא בנייך אלא בונייך, עד שיש ביד כל אחד מישראל ליתן כוח קדושה מצידו אל היום לקדש את היום. אז היום הוא מקודש משמיה, הרי היום זה ליל התקדש חג, אנחנו יודעים שאם אנחנו לא נקדש אותו הוא מתקדש לבד, אבל אנחנו צריכים לקדש אותו, להוסיף קדושה על הקדושה השמימית. יש קדושה שמקדש ישראל והזמנים, כוח ישראל לקדש את הזמן. זה מצד החשיבות שאיך מתייחסים לאותו הערב. כן, אבל בדבר הזה יש את המהות. מה זה יציאת מצרים? יציאת מצרים זה קודם כל שאנחנו נהיה להרגיש את החירות שבנו, נכון? אז מה זה חירות? מה זה החירות הזאת? החירות הזאת היא מוגדרת אצל הרב. בואו נראה ביחד. אתם רואים את הפסקה העליונה שישנה אני לא אקרא את הכל, אלא אקרא את הפסקה האחרונה. ההבדל, אולי לפני זה, כיצד אנחנו צריכים להבין את אותה החירות המיוחדה שלנו, וכיצד יהיה אפשר לנו להסתגל אליה במציאות החיים, ובייחוד כיצד נתאים את מידת חירות הזאת למצעדי חיינו החדשים, כן, שברקי חירות לאומית מתחילים להאיר עלינו בזוהרם בחסדי צור ישראל גואלנו מעולם ברוך הוא. כלומר, היום שכל אחד מאיתנו נמצא פה בארץ ישראל, והוא מתחבר אל המהלך של גאולת הדורות שהקדוש ברוך הוא מוביל מאז יציאת מצרים עד לעצם היום הזה, איך אנחנו מבטאים אותו? מה זה החירות הזאת? מגדיר הרב בהגדרה מדויקת מאוד. שימו לב, ההגדרה הזאת היא מחייבת כל אחד מאיתנו ללא יוצא מן הכלל. אי אפשר לבוא ולומר, טוב, אני לא חכם גדול, או אני לא למדתי תורה, או אני לא כל כך מבין, או לא כל כך מבינה. אין דבר כזה. פה ההגדרה הזאת כשלעצמה מחייבת. ההבדל שבין העבד ובין החורין, כן? ההבדל, יש הבדל בין עבד ובין חורין, איננו רק הבדל מעמדי, לא במעמד שלו, האם הוא משועבד אל פלוני, הוא חייב חשבון, דין וחשבון אל פלוני, או לא. מה שבמקרה זה, הוא משועבד לאחר, וזה הוא בלתי משועבד. לא, זה לא בזה ההבדל שמצאנו בין עבד לבין חורין. אנו יכולים למצוא עבד משכיל שרוחו הוא מלא חירות. אדם יכול להיות בבית הסוהר ולהכריע מעצמה גדולה. כשאני מדבר ככה אני נזכר תגידו לי אתם, אחד מהשרים של מדינת ישראל לשעבר, מי? שרנסקי, נכון? שרנסקי הכריע והוא הפיל את כל המעצמה הזאת. וייתכן שההמשך של הנפילה שלה זה בגלל היכולת שלו ושל עם ישראל לעמוד על עקרונותיו. שימו לב, אנו יכולים למצוא עבד משכיל שרוחו הוא מלא חירות, ולהיפך, בן חורין שרוחו הוא רוח של עבד. אז מה זה החירות? החירות הצביונית היא אותה הרוח הנישאה שהאדם פה, זו הגדרה שמחייבת אותנו. שימו לב, החירות הצביונית היא אותה הרוח הנישאה שהאדם וכן העם בכללו מתרומם על ידה להיות נאמן להעצמיות הפנימית שלו, להתכונה הנפשית של צלם אלוקים אשר בקרבו. ובתכונה כזאת אפשר לו להרגיש את חיה בתור חיים מגמתיים שהם שווים את ערכם. בואו נעזור על המשפט הזה, הוא משפט מפתח מאוד חשוב. על פי זה אפשר לקבוע תוכנית לחיים, כי זה תוכנית חיינו וזו תוכנית כלל האומה כולה לאן היא הולכת, וזה למעשה הציווי של ודיברת בם בשבתך בביתך ולכתך בדרך והגית בו יומם ולילה. מה זה, מה זה תורה? מה זה תורה? תורה זה רק מה שאנחנו לומדים בשולחן ערוך? לא, זה הרבה 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 יותר מזה. וכאן החירות הצביונית היא אותה הרוח הנישאה שאדם וכן העם בכללו מתרומם על ידה. הרוח הזאת היא מרוממת בכוחה לרומם גם את הפרט וגם את הכלל כולו להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלו. אז איך אנחנו יכולים להאמין לעצמיות הפנימית שלו? להיות נאמנים. קודם כל, מה זה נאמן? צריך להגדיר מה זה נאמנות. מה זה נאמנות? זה קשה להסביר. אני אשתדל להגיד, ותגידו לי אם אתם כיוונתם למה שאני אומר. הנאמנות זה בא מלשון אומן. מה זה אומן? אומן, אם אני לוקח את עצמי, למשל, אברהם שבת, אם אני אצייר אוף, למשל, תרנגול, אתם תראו שזה לא תרנגול, אולי יוצא תרנגול הודו, או ברווז, כלומר שאני לא יודע לצייר. אז אני לא אומן. כי מה זה אומן? אומן הוא מסוגל להיות נאמן לציור שיש לו. פה הוא עושה ומצייר, הוא יוצר פסל, הוא יוצר משהו שהוא נאמן בדיוק למחשבתו. מי זה האב טיפוס של כל האומנים? לכן אנחנו אומרים אמן. הקדוש ברוך הוא, כדי שנאמר לו אמן, הוא צריך להיות נאמן. זה ברור? ואנחנו, זה קשור לסוגיה של אסתר ומרדכי, כמובן, ומה זה איש ומה זה אישה, בצורה האידיאלית, בבית הנפלא הזה שהיה להם למרדכי ולאסתר לפני הצרה הזאת הגדולה, אבל זה עניין של המגילה, נשאיר אותו בצד. ואנחנו בנאמנות הזאת, מה זה נאמנות אם כן? זה להיות בדיוק 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 מכוון אל הציור התיאורטי הרוחני, ליישם אותו בפועל בחיים. זה ברור? זה אמונה. חיי אמונה זה לקחת את הציור שבא לנו מסיני, כי הוא לא יכול להיות אחרת. עם ישראל הוא כל כך גדול שאנחנו לא יכולים לבוא ולברך שעשני ישראל, נכון? מה מברכים בבוקר? שלא עשני גוי או גויה, נכון? מדוע? למה לא לומר שעשני ישראלית? יותר טוב. למה לגרד את האוזן בצורה הזאת? שאלתם את עצמכם את השאלה הזאת פעם? אז הסיבה היא פשוטה, שעם ישראל הוא כל כך גדול, נשמתו כל כך גדולה, שאין חקר, שאנחנו לא יכולים לגשת בצורה חיובית. לבוא ולומר שעשני ישראל, בשביל שתוכל לברר ברכה כזאת, אתה צריך לדעת ולהבין מה זה ישראל. אבל אם אין לך יכולת השגה, אז איך אתה תברך? אתה לא יכול לברך. אני אסביר לכם את זה בצורה אחרת. אם אני לא מכיר בן אדם ואני צריך לפגוש אותו, אז אני מתקשר אליו, אני אומר לו, תשמע, אנחנו ניפגש בכיכר דיזנגוף. אני לא מכיר אותך, אני גם לא מכיר אותך, אז איך ניפגש? טוב, תראה, אני אשים כובע, יהיה לי חליפה ויהיה לי כובע ורוד, ככה אני אומר. אז הוא מגיע לכיכר ויזנגוף, הוא רואה הרבה אנשים, הרבה גברים, אולי זה הוא, אולי זה לא. לא, למה? כי יש גברים וגבר דיבר איתי, יש הרבה אנשים שיש להם חליפה, אז זה אולי הם. לא, יש הרבה שיש להם גם חליפה וגם כובע. יש אחד שיש לו כובע ורוד. אני בא אליו ואני אומר לו, האם זה אתה? איך השכל שלי פעל? בדרך השלילה. זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, אם כן זה זה. אבל זו חולשה. כי אם הייתי נביא, לא הייתי צריך את הציור שלו. הייתי בא אליו דוגרי, אומר לו, זה אתה. לא הייתי אומר, האם זה אתה? הייתי אומר לו, אתה. אתם מבינים? מבינים פה את ההבדל בין נבואה והשכל שלנו, כמה השכל שלנו חלוש, קלוש וכו'. זה ברור? לכן אני חוזר להגדרה של עם ישראל. עם ישראל הוא עם כזה גדול, שיצירה אלוקית כזאת, שאנחנו לא יכולים לגשת אליו ולומר מי אתה. ולכן אנחנו צריכים נבואה. והנבואה באה לדבר על מהי נשמת ישראל, מהי נפש ישראל, ומה המעשים, מהו הציור שמגדיר את עצמיותו של עם ישראל, את זהותו של עם ישראל. לכן כדי לעשות את המעשים שיהיו ראויים לזהות שלי, יגדירו את זהותי, מה אני צריך? אני צריך את אותה נבואה. אותה נבואה היא פה, מהספר הזה. ללא ספר זה אני לא יכול. פרשת שמיני השבוע, איך אנחנו יכולים לדעת מה לאכול? תמיד חברים אמרו לי, חזיר זה מצוין, למה אתה לא אוכל? אמרתי, לא בגלל שזה לא מצוין, אלא בגלל שאני יהודי. כלומר שגם באכילה שלנו שבאה מן התורה, זה בגלל שהנפש שלנו היא אלוקית, ולשמור על הקשר בין הגוף והנשמה עם כל רובדיה, בשביל זה צריך נבואה לא פחות מן התורה. לכן התורה תבוא ותגיד לי, תאכל זה ואל תאכל זה, כי העובדה שאם אני מפסיק לאכול, לאחר זמן אני מת, נכון? אז האוכל הוא מקשר בין הגוף והנפש והרוח והנשמה. אז האוכל זה דבר מאוד מאוד חשוב. הקשר הזה הוא כל כך חשוב שצריך שהתורה תבוא ותגיד לי מה לאכול. אתם, זה מובן שעם ישראל פה זה אחריות גדולה מאוד. לכן כאשר אנחנו באים ומדברים על הציור הזה, אומר לנו הרב, החירות הצביונית היא אותה רוח הנישאה, שהאדם וכן העם בכללו מתרומם על ידה להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלו, להתכונה הנפשית של צלם אלוקים אשר בקרבו. ובתכונה כזאת אפשר לא להרגיש את חייו בתור חיים מגמתיים שהם שווים את ערכם. ממילא, כאשר הוא לא עסוק בתורה, העם הזה, אז החיים שלו פחות מגמתיים, פחות מרגישים את ערך החיים. אז מה מחפשים? מחפשים הרבה רעש, הרבה ציורים. אז זה האקספרסיוניזם והאקספרסיוניזם המודרני, שהוא כל הקווים שבורים, אין לזה צורה, אין לזה הרמוניה. של כשאתם מסתכלים על רמברנט או על ועוברים לפיקאסו, מבינים מדוע כל השבירה הזאת, נכון? אם אתם תסתכלו במוזיאונים של היצירה הישראלית, רחמנא ליצלן, אפשר לאבד את הדעת. וגם אם תלכו לקיבוצים לראות מה הולך שם מבחינת האומנות, אז בכלל אל תלכו, זה לא שייך ללכת. מדוע? כי אין את התכונה כזאת, אפשר לו להרגיש את חייו בתור חיים מגמתיים. אין חיים מגמתיים. אנחנו חייבים לחזור אל החירות שלנו באופן שאנחנו כן חושבים בנייך בונייך. זה לא סתם נאמה, בנייך הם בונייך. אתה, כאשר אתה בונה את הדורות, אתה בונה באמת את הדור ההולך ובא באופן שהוא נאמן, שהוא נהיה אומן. כי ביותו נאמן הוא יכול להיות אומן ויוצר את הדור הבא, להיות שותף אל היוצר ברוך הוא. זה ברור? טוב, זה מבחינת החירות. אז אתם תגידו לי, וואי, מה אני בכל זה? מה אני יכולה לעשות? שתי פסקאות, תחזיקו מעמד. תיקון. מי שמצייר בדעתו שהוא מתקן את העולמות בעבודתו, ואינו יודע את ערך נפשו, כלומר הוא לא למד על מה חשיבותו בתוך פרט, מתוך הכלל, ואת סדר הרוחניות הנפשית בכללה, הוא מלא הזיה ודמיונות כוזבים. האדם הזה הוא טועה, הוא פשוט, יש לו דמיונות, הוא חושב, וזה לא אמת. אבל, מי שיודע שבכל תיקון מוסרי, עכשיו שימו לב, אני פה עברתי מן הכלל הגדול אל הפרט. הרב מדריך אותנו להיות אנשים אנשי אמת. זה הרב זצ"ל במוסר אביך. מי שיודע שבכל תיקון מוסרי וכל מידה טובה, כל לימוד הגון וכל מעשה טוב, לא דיבר על מעשים טובים ועל הרבה, תיקון טוב קטן קטן שבקטנים, לימוד טוב גם הקטן שבקטנים, ואפילו שיחה נאה כאשר אתה מדבר אל אשתך או את מדברת אל בעלך בצורה שהיא נאותה וראויה, או לבנך או לביתך או לשכנתך, הוא הדיבור הזה או הלימוד הקטן הזה או המידה הטובה הקטנה הזאת או התיקון המוסרי הזה שיהיה קטן שבקטנים, הוא מרומם את הרוחניות שבנפשו של האדם. הדבר הטוב הזה מרומם את נפשו, והרוחניות הלא היא יסוד כל מציאותה, ונמצא שעל ידי הרוחניות שבנפשו מתרוממת כללות נפשו בהווייתה. כי הרי כל דבר קטן, כל תיקון קטן מרומם קצת את נפשו, אז ממילא כל הרוחניות האדירה הזאת שאמרתי שעד כדי ישראל שיהיה אפשר לחקור ויהיה אפשר לברך על זה שעשני ישראל, היא מתרוממת הנפש הזאת, ומתוך שהיא מתרוממת כללות נפשו בהווייתה, וההוויה הפרטית מתייחסת בייחוס קשר אמיץ מאוד אל ההוויה הכללית. כל אחד מאיתנו הוא קשור להוויה הכללית. אתם יודעים, אתם יודעות שרבי חיים מוולוג'ין הוא אחד מגדולי, הוא גדול התלמידים של הגאון מווילנה. הוא כתב ספר שנקרא נפש החיים. בפרקים הראשונים הוא אומר דבר מביא. הוא אומר, יהודי במחשבה רעה אחת הורס הרבה יותר ממה שטיטוס הרשע ואדריאנוס הרשע הרסו במשך כל חייהם. מה הם עשו הם? הם הרסו את בית המקדש, נכון? אומר, במחשבה אחת יהודי שחושב לא טוב, הוא הורס עולמות. למה? יותר מטיטוס או מאדריאנוס הרשע. מדוע? כי היהודי הוא קשור לכל העולמות כולם. כל העולמות כולם קשורים אל נפשו של היהודי. ככה בנוי העולם, ככה הקדוש ברוך הוא סידר השתלשלות של העולמות שבנויים על המעשה המוסרי ועל התיקון המוסרי של היהודי. הגוי הוא מנותק מן העליונים, אין לו קשר עם העליונים, אז הוא יכול לעשות הרבה הרס למטה, אבל הוא לא נוגע מכיוון זה למעלה. יהודי במחשבתו יכול להרוס הרבה יותר. אז מכאן אנחנו מבינים שגם אדם שמתקן תיקון קטן מאוד את נפשו, הוא מרומם את נפשו. בזה שהוא מרומם את נפשו, הוא מרומם את כלל האומה כולה. בזה שהוא מרומם את כלל האומה כולה, הוא שינה את כל העולם כולו. אומר הרב, וממילא בהתרוממות חלק אחד של ההוויה מתעלית היא ההוויה כולה, ובזה מתקנים באמת עולמות עד אין חקר בכל דבר טוב. כשהולך האדם בדרך הרעיון הזה, דעתו מתרחבת ודמיונותיו הולכים ומתקרבים אל האמת. כלומר, אדם צריך להיות ענב. בזה שהוא ענוותן, הוא רואה את חשיבותו הקטנה והוא לא מזלזל בה. כאשר אדם הוא רק מדמיין דברים בגלל שהוא חושב שהוא אדם גדול, וכל
כל דבר קטן פעוט בעיניו, אז הוא מזלזל בו, אז בסופו של דבר הוא לא עושה ולא מתקדם, ולא דבר אחד הוא לא יעשה טוב. תמיד הוא יעשה בשביל, כמו שהגדרנו, בעניין של החירות. הוא יעשה בשביל הדמיון, בשביל שיראו אותו. שימו לב על תרבות שלנו היום, על התרבות שלנו היום, איך מתלבשים, וגם בדיבור ובספרות ובכלל, כשאני מדבר על הטלוויזיה ועל הקולנוע ועל הפרסומות ועל זה כל הזמן שאתה תהיה במרכז, ואתה תהיה, ואתה תחשב את עצמך, תן לעצמך, עזוב את האחרים ותהיה אתה, וכל מיני הגדרות עצמיות שחוזרות על העצמיות ועל האני ועל האני ועל האני. כל כך יש אני שבסופו של דבר לא נשאר אל העין. כן? זה מה ש... זה לא לחינם, לא לחינם שהאני והעין זה אותם אותיות. כן? כשמבטאים יותר מדי את העני, אז ממילא לא נשאר כלום. כי אז בענבה הזאת האדם לא מזלזל. כאשר הוא ענב, הוא לא מזלזל בשום דבר. ואז הוא נאמן. למה משה רבנו הוא בכל ביתי נאמן הוא? כי הוא ענב מכל אדם. מה זה ענב מכל אדם? אדם שהוא ענב, הוא מבטל את עצמו. לא שהוא לא יודע את חשיבותו. אם לא היה יודע את חשיבותו, איך יכל לתת את כל התורה? איך יכל לתת את כל ספר דברים? אלא משה רבנו ידע את חשיבותו. רק מה? הוא ענב, הוא מתבטל במקום שצריך. אז הוא צינור. אני אדבר עם אדם שהוא מאוד גאוותן, אני אומר לו איזה דבר תורה. הוא ייקח את הדבר תורה, הוא יעשה אותו שלו. אנחנו שמשתדלים לו להיות גאוותנים, שומעים דברי תורה, חוזרים אומרים אותם בצורה אחרת. למה? כי איבנו את השלנו בדבר הזה. משה רבנו שמע את דבר השם בדיוק כפי שהוא שמע ומסר. צריך התבטלות מיוחדת. כאשר האדם הזה הוא הגדול שבגדולים, משה רבנו, עד היום הזה קוראים לו רבנו, והיותו גדול הוא ידע לבטל את עצמו. אז הוא נאמן. אז בנאמנות הזאת כל אחד מאיתנו יעבוד על הענווה שלו, אז הוא יוכל להיות כמה שהוא יותר ענב, כמה שהוא יותר נאמן, וכך הוא יותר יוכל לבטא את הנאמנות הזאת. פה אני נכנס אל הזירה הנשית. האישה, אומרים חז"ל במסכת שבת, למעשה חורבן החורבן התחיל במוקד שהוא למעשה בגלל שאז הייתה תופעה חברתית בישראל שהאישה הייתה גאוותנית. זה בגלל שחכמים זיכרונם לברכה לא לראות את זה בעיניים של הפמיניזם החדש, אלא לראות בעירת שמיים את הדבר הזה. רבותינו זיכרונם לברכה ידעו את דרך האישה. הם ידעו עד כדי כך, עד כמה האישה חשובה. ולכן ראו בפגימה הזאת, בתהרה של הנשים בישראל, במידותיהם של נשותיהם של ישראל, הפגימה הזאת שנראית שולית לחלוטין, היא זו שהגיעה לחורבן האומה ולגלות כל כך ארוכה. מדוע? בגלל שראו חשיבות באישה. אני אגיד את זה על רגל אחת. האישה הייתה גאוותנית. מי גדל בבית? בנייך, בונייך. במה הם מתרשמים? בטון של הדיבור, בסגנון של הדיבור, בתוכן של הדיבור. הילד גדל בעולם שכולו אני, 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 אני. אז ממילא, מה חשוב לו? האחרים? מה פתאום? אני. ואז חוזרים וקוטעים, עושים חתיכות חתיכות את החברה בישראל. גוי אחד בארץ, המהות של עם ישראל הולכת ומתמסמסת, נאבדת. האומה נופלת. אי אפשר להישאר פה. ברור התהליך? זה, אפשר לדבר על זה ימים, על התהליך. הרב זצ"ל כותב בעניה פרקים שלמים על זה, פרק שלם על זה כמעט. הרבה 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 סעיפים. אבל זה דבר שצריך ללמוד, זה דבר שצריך להעמיק בו, כי זה תיקון. היום שאנחנו חוזרים לארצנו, אנשים צריכות לבנות את הבית. הנשים הצדקניות הן בונות את האומה. ולכן בנייך בנייך. לכן יש פה תהליך חשוב מאוד של חזרה לארצנו דרך האהבה. אגב, מה שאופייני לארצנו היום ולאומתנו, שכל חייל בישראל, כל אחד מישראל שעושה באופן טבעי את המילואים ואת הצבא ואת ה... אז הוא מבטא את האהבה הזאת. אם אנחנו, הבית שלנו נחרב על ידי שנאת ישראל, היום הוא נבנה על ידי אהבת ישראל. אהבת ישראל איפה? תגידו לי, איפה אהבת ישראל? איפה אתה רואה? אני רואה בכל מקום. הדבר הראשון שאנחנו רואים זה שכאשר יש מלחמה, מיד כולם מתגייסים ב-120% ביקוש ממה שצריכים בצבא, גיוס מלא, אז הם מקבלים 120-130% מהגיוס המלא. מכאן שכל אחד מוכן להקריב את היקר מכל עבור האומה. זה נקרא אהבת ישראל. העצמיות הזאת, ההערה הזאת של ערב תתווה בניסן, שהוא ערב יציאת מצרים, כמו שאמרתי מקודם, אסור לפספס אותו. וצריך לדעת האישה בסובלנותה יכולה, יש לה יותר סובלנות מהאיש. והסובלנות היא גם כלפי הדור וגם כלפי הבית. כלפי הדור וכלפי הבית זה אותו דבר. מה זה הסובלנות? מה ביסוד של הנפש נבנה מה שנקרא סובלנות? בואו נקרא את הדבר הזה פה. אומר הרב, תקראו מהמשפט השני בשורה השלישית, הסובלנות חמושה היא באמונה רבה מאוד. אדם שסובלן כלפי חברו, כלפי בני ביתו, כלפי הדור, כלפי אלה שלא דומים לו, אני דתי, אני כזה דתי והם כאלה דתיים, או הם לא דתיים, או הם, ואני סובלן כלפיהם, אני חמוש. סובלנות חמושה היא באמונה רבה מאוד, עד שהיא מכרת שאי אפשר כלל שתתרוקן הנשמה מכל אור קודש. היא רואה בזולת את האור קודש שיש בנשמה, היא מאמינה שבו יש את אותה נשמה שבי, והיא מאמינה באור קודש, גם אם זה חבוי וסמוי ועטוף בכל מיני זוהמות למיניהם, אבל הוא יודע שיש אור קודש. כי חיי אלוקים, חיים ממלאים את כל החיים. ועל כן גם המקום, במקום שמתגלים המעשים, בהירוס, גם כאשר אתה רואה לכאורה, אפשר לקרוא היום על הפוליטיקה של היום גם כן את זה. לא, וכל דבר זה נכון. גם במקום שמתגלים המעשים בהירוס, ובמקום שמתבלטות הדעות בכחש, יש בהכרח בתוך הלב ובמעמק הנפש, במעמקי הנפש, הנשמה, אור חיים של קודש תמיד, שהוא מתגלה בצדדים הטובים שאנו מוצאים בפנים ובפנים רבות, גם אצל השדרות החרבות שלנו, גם אצל האנשים שהם לכאורה בכלל, מוחזקים אצלנו זה לא שייך להתחבר איתם, וכן שייך. זה מהלך גאולתנו. יציאת מצרים זה לקחת גם את הבן הרשע. גם שאנחנו אומרים, כן, בעבור זה, כן, אסלי בצאתי ממצרים, אסלי ולא לך. זה שבירת השיניים של הרשע, אבל הוא שייך, הוא יושב בסדר. והגלת לבנך, תאמר לו, הוא נמצא איתך, אתה נותן לו, כי הוא צריך ללמוד, הוא צריך להתחנך, הוא צריך להבין את העקרונות שלך, אבל הוא יחד איתך. אתה לא זרקת אותו מהבית, אתה לא הוצאת אותו חלילה חלילה בשביל ערב כזה. שווה להתאמץ, שווה שהאווירה בבית מעכשיו תהיה נחמדה ותהיה פתוחה ותהיה בשירה. גם אם הידיים כואבות אז שרים ולוקחים את הזמן עם הילדים, נותנים להם זירה ללכלך. מה הכוונה? תלך, תנקה, הוא רק ילכלך. בכל מקרה אנחנו נבוא אחר כך, לא נצפה ממנו אלא רק לכלוך. ואנחנו בסובלנות, בזה שאנחנו מלאי וחמושים אמונה רבה מאוד שבנשמה הזאת יש הרבה חיים והרבה אור קודש, כי חיי אלוקים חיים ממלאים אותה. אז אנחנו נקדם אותה, ניתן לה את התחושה שהנה בא היום הגדול, וכל יום ויום עוד יום אחד ואנחנו יותר זוהרים ויותר באיקון ויותר בדריכה, והילדים מתרשמים מזה, והילדים אז יותר מוכנים. וממילא אנחנו גם צריכים להיות סובלנים ולעשות להם גם כן סדר לימוד נעים ונאה ויאה, אם אפשר לקחת כל יום איזה שעה שהיא מתוכננת, לא בשעה שאני עייפה ושאני עלולה להיות נרדמת או חלילה לכעוס או כדומה, אלא בזמן טוב, דווקא בשיא העבודה, כמו במנחה, זה שיא היום, צריך עכשיו לעצור מלעבוד ולהתפלל. כך אנחנו בשיא היום מפסיקים, לוקחים את הילדים, מוציאים אותם לגינה, נותנים להם לאכול, וגם מספרים להם על משהו כלשהו מיציאת מצרים, מכינים אותם לדבר הזה ואומרים, אם תזכור אתה תקבל ככה וככה. ואז הוא יקבל כל כך דברים שהוא יחכה. בפורים הוא קיבל הרבה, אבל הוא יקבל הרבה יותר בפסח. צריך לעמוד גם בדבר הזה. אבל בוודאי שעל ידי עבודתנו בצורה הזאת, ובזה שאנחנו גם לא מגזימים בערב הסדר, לא להגיע עייפים, העיקר השנה בכלל, ברוך השם, אנחנו נהיה שבת, וכמו שאומרים, שבת ונפש, צריך לישון. זה לא נכון, לא צריך לישון מעט בשבת. מעט, אבל טוב, יש אנשים שאומרים, שינה בשבת משובחת. זה דבר, זה ראשי תיבות, טענו, כן. ושינה בשבת טענו, זה נכון. אבל הדבר הזה הוא מאוד חשוב השנה. השנה כן, להרבות במנוחה, להגיע בחיוך ולא לפספס. אנחנו בני ארץ ישראל, אין לנו יומיים, זה בגלל האיכות שלנו, בגלל שאנחנו מצווים באיכות אחרת לגמרי ממה שבחוץ על הארץ, שאין לנו יומיים. אתה קולע בול לאותו היום, אתה מדויק, אתה צריך שלא לפספס, אז אתה צריך הכנה. וגם הילדים לא צריכים להיות רעבים יותר מדי, כי אז הם עצבניים ואז מקלקל את האווירה. מצד שני הם לא צריכים להיות גם שבעים מדי, כי צריך שאני אפרנס את וגם צריך להתרכז בלימוד. הרבה דברי תורה אפשר לומר, אפשר גם לדבר על הרבה פוליטיקה ולומר אנחנו נקרא את הסובלנות, ואנחנו נדבר על הנגמשים שהוא נתן באיזה יום מן הימים, ואתה תרווה. אז כל הלילה ידברו על זה, על הסובלנות ועל הנגמשים. זה לא הנושא של הסדר. הנושא של הסדר זה קודם כל מגיד. קדש, להתקדש, מה זה להתקדש, ומה הקדושה בישראל, אבל לא להרבות בדברים האלה. לומר דברים עליונים זה לרוב לא בשביל הילדים, זה פספוס. צריך לומר דברים שהם בעלי טעם, בעלי הבנה. איך עושים את זה? מתי מתכוננים לזה? בזמן של המנחה, של העבודה. זה באמת מתרגלים כיצד לספר לילדים, כיצד להגיד להם. וגם כאשר אנחנו מגיעים לדברי תורה בערב הסדר, אז לא מתפזרים. יש הרבה דברי תורה, הרבה וורטים אפשר לומר. אבל מה חשוב ומה לא חשוב? יש דברי תורה, יש אורחים שכל אחד רוצה לומר. בסדר, בסדר, אתה אמרת ביציאת מצרים. אבל מה העיקר? אנחנו נהיינו אומה. בערב זה אנחנו מציינים שיש יצירת עם ישראל שנוצר. העם הזה הוא עם נשמה אלוקית, עם טוב אלוקי. איך זה נעשה? איך ההיווצרות הזאת? אתם בשולחן ערוך בסימן תף למד כתוב על השבת הגדול, כן? שכיוון שהשבת שלפני היציאה זה היה ביוד בניסן, זה היה שבת, אז בני ישראל לקחו את השה שהוא היה אלוהים של מצרים וקשרו אותו לקרי המיטה, והיו אומרים למצרים, אני בעוד כמה ימים אבוא ואשחט את האלוהים שלך. מה פה העניין? בשביל זה שבת הגדול? לדורי דורות? עד עולם? מה קרה פה? קרה דבר פשוט. התהפך עם ישראל מבחינה נפשית. באותו הזמן מצרים הייתה עוד מעצמה. העובדה היא שבעוד כמה ימים הם ירדפו אחרי הישראלים היהודים, והיהודים יפחדו. המעצמה הזאת לא איבדה מכיהוזה מכוחה. יש איזה רגע של אחרי המכות. אבל מה קרה בלב של עם ישראל? בליבו של עם ישראל יש לו אמונה, כיוון שהשם אמר, תשחט את האלוהים האלה, אני שוחט את האלוהים. אני מאמין שהקדוש ברוך הוא, מה שהוא אמר זה האמת. זה מה שצריך להיות. אנחנו כבר לא תחת השעבוד. אנחנו לא תחת העבדות. יצאנו מהעבדות. בלב שלנו אנחנו לא כפופים למצרים. זה מה שהתחולל פה. זה הנס שעבורו נקרא שבת הגדול. הנס הזה של מהפך בלב, של עבד שכל הזמן שחטו אותו, הרגו את הילדים שלו, מה לא עשו לחיים שלו הפרטיים, ותמיד הוא שתק, הוא לא יכל לדבר. היום הוא לוקח את האלוהים, החייך לו ומסתכל עליו בעיניים ואומר לו, אני הורג אותו בעוד לא יהיה שלושה ימים. זה מהפך, זה נס. פה עם ישראל, יש פה איזה קליק שנעשה. זה כמו, זה הקליקים הגדולים שיש בחיים, שאדם אומר, מהרגע זה, לפני רגע הוא יכל להתחרט, גם היא. ומכאן ולהבא זהו גמרנו, נכון? יש לפעמים איזה קליק כזה שהוא גורלי, נכון? גם בכניסת השבת, בכניסת היום טוב, זה גורלי. גם פה, זה היה המצב שבו היה הקליק הזה. יש המון מה להגיד לילדים, יש המון מה לחנך אותם, מה זה הפסח, מה זה קורבן פסח, מה זה בית המקדש. היום בסדר שלנו יש לנו את המגיד, אבל גם דרך המגיד, המגיד שזה עיקר, זה המצווה דאורייתא, מלבד אכילת המצה יש לנו את הסיפור יציאת מצרים. מה זה מגיד? מגיד זה לדבר. לדבר זה הצד העליון של האדם, זה הדיבור, כן? והתורה, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר ויפח באפיו נשמת חיים, כן, רוח חיים, נאמר רוח ממללה, מתרגם האונקלוס. כי הדיבור זה דבר מאוד מהותי. היום ידוע שאפשר לדבר הרבה מאוד ולא להגיד כלום. יש נפח של דיבור שהוא עצום כל יום ברדיו, בטלוויזיה. לא כלום, אין שלא שווה כלום, גרוש לא שווה. ויש דיבור שיש דיבור של אמת, דיבור של ביטוי של אהבה אחד לזולתו, נאמנות, איזה מילה טובה, איזה עזרה, איזה תיקון, איזה אמת לאמיתה של תורה. הדברים האלה דורשים צורה, דורשים ציור, והציור הזה הוא מקיים את הדיבור, הוא נותן את התוקף שלו ואת הקדושה שלו, ועל ידי הדיבור אנחנו מקדשים את אותו הערב. ולכן הילדים צריכים להגיע מוכנים, ולא רק הילדים, אנחנו, הרעיונות שלנו, הדיבור שלנו, המחשבות שלנו, באותו היום צריכים להיות הרבה יותר מצורפים, מלשון לצרף, ממה שהיום. צריך להיות תהליך של תיקון, של 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 התארות, של התעלות, באופן שאנחנו מגיעים עם מחשבה מתוארה, עם שמחה גדולה, עם רצון להיפגש עם ההערה הזאת, עם המשפחה, מתוך אהבה. למה בחבורה? למה צריך להיות בחבורה? כי איך ייתכן שהפסח שהוא קורבן ציבור וקורבן יחיד, אבל קורבן ציבור גם, איך ייתכן שאנחנו לא נבטא את הציבוריות שלנו? כל הצורה שלנו היא ציבוריות. כל החיים שלכם, שאתם בונים את המשפחה, זה כדי לחבר את המשפחה לכלל ישראל. אז ממילא הציבוריות הזאת היא באה לידי ביטוי באותו ערב. לכן כל כך חשוב שזה יהיה בנעימות, וגם צריך חוכמה. אם יש איזה סבא וסבתא שהם, גם להדריך אותם שלא יגיעו עייפים, ולבקש ולעשות השתדלות להקל עליהם באופן שהם יוכלו להגיע ולהיות, אולי אפילו להזמין אותם יום או יומיים לפני, כדי שיוכלו השבת שוב פעם השנה, זה חסדי השם, אבל כל שנה ושנה. ואז כאשר הם מגיעים, לא צריך להיות יותר מדי מעריכים בהתחלה ולאחר מכן, אלא לתכנן טוב את הערב. והאישה יש לה פה לא רק שעון, יש לה פה חוכמה גדולה מאוד להגיד, להנחות את בעלה כיצד הוא עובר על הסדר. הסדר זה מסודר מאוד מאוד, וזה הסדר בהידיעה. צריך לרדת אל הסדר שבסדר, צריך להתבונן בו, צריך לקרוא אותו כמה פעמים כדי לחפש מהו הסדר הזה שהשנה אני מזדהה אליו, אני רואה בו. לדבר עם הבעל ולהגיד דברים לפני, כאשר מגיעים מוכנים. בהצלחה.